אתם מאזינים לספריית הפודקאסטים של 102 תל אביב. הדודים מאמריקה עם שירה רודרמן, הפודקאסט על יהודי ארצות הברית וישראל.
שלום מאזינים ומאזינות, כאן שירה רודרמן בפודקאסט הדודים מאמריקה, הפודקאסט של קרן משפחת רודרמן ברדיו תל אביב. בכל פרק נעסוק בסיפור המרתק של הקשר בין ישראל ליהדות ארצות הברית, דרך שיחות עומק עם דמויות מובילות מעולמות התרבות, כלכלה, תקשורת, חברה ועוד. והיום אנחנו מארחים את העיתונאית יונה לייבזון, מגישת החדשות. תודה רבה שאת איתנו, ואיזה כיף לנו.
איזה כיף להיות פה, בחום, בחורף, נפגשנו בקור בניו יורק, והנה אנחנו כאן, איזה כיף להיות כאן.
ממש, ולגילי הנאות אני אגיד שאני מכירה אותך מספר שנים, ובאמת באמת מלוות את התחום ככה מרחוק מהצד ביחד ולחוד, והנה את כאן, והשיחה איתך לדעתי לא יכולה להיות בתזמון יותר מרתק, מהיום אנחנו ערב, אני אומרת, ההכנות כולנו למה שקורה, פנינו לדרום, למזרח, למערב, לצפון, דרוכות.
יש עניין ממש בכל כיוון, אבל בטח ברגעים שבהם אנחנו מדברות לגמרי.
נכון, אבל הייתי רגע רוצה לקחת אותך, אני אומרת, לתפקיד שלך. יש לך תפקיד מאוד מאוד מעניין, ואני לא בטוחה שרוב האנשים, הצופים, המאזינים, מבינים את הייחודיות של התפקיד הזה. מה זה אומר לסקר את ישראל מחוץ למדינת ישראל עבורך?
אז באמת במשך 6 שנים התפקיד, הטייטל, היה שליחת החדשות בארצות הברית, אבל למעשה זה קצת מצד אחד להביא את אמריקה לצופים בישראל. נכון. ובגלל שזה גם בניו יורק, שזה מאוד שונה ממה ששליחים עשו בעבר, כי במהלך השנים ובאופן מסורתי, השליחים תמיד היו ממוקמים בוושינגטון, כדי לסקר את הבית הלבן ואת זרועות הממשל ואת העניינים הללו, דווקא הצבא בניו יורק גרמה לי להכניס הרבה יותר סיקור גם של העולמות הכלכליים ושל התרבות ושל הבידור. בכלל כתב בארצות הברית, השליח הוא תמיד מסקר הכל, כן, הוא כתבנו לעיני כל מה שקורה באמריקה, אבל גם לתת איזשהו פוקוס על הקהילה הישראלית הגדולה מאוד שיש בניו יורק, וגם על הקהילה היהודית, כי בעצם וושינגטון היא בירת ארצות הברית, אבל ניו יורק היא הבירה של יהדות אמריקה, ובאמת הארגונים, המגוון, כל החשיבה וכל התרבות העשירה של יהדות ארצות הברית, היסטורית, אבל גם היום, מתחילה בניו יורק, ופעם גם יצא לי להגיד לראש עיריית ניו יורק הקודם, לאריק אדמס, אמרתי לו, אתה יודע, מבחינת ישראלים, נכון שוושינגטון היא הבירה, אבל כשישראלים חושבים על אמריקה, הם חושבים על טיימס סקוויר, נכון, זה מה שיש להם, נכון, בראש, מבחינתם, זאת הבירה האמיתית. אז זה באמת לעבוד מול הארץ הרבה פעמים לבד רוב הזמן. זאת אומרת, אנשים חושבים שיש איזה צוות גדול, ושיש ככה הפקה מאוד גדולה, אבל בסוף זה אני מצלמה או משדרת ברחוב, או משדרת ממסך שנמצא בבית, הרעיונות הכל עושים לבד. מדי פעם גם יש עוד אנשים שמתגייסים וצוות שמגיע לשם כשיש פרויקטים גדולים. וזה לחיות בטיימזון ההפוך הזה של רגל אחת פה ורגל אחת שם.
אבל זה מעניין להבין רגע, כשיוצאים מהבית, כשיוצאים רגע מישראל, ופתאום מסתכלים על הדברים מבחוץ, את נמצאת, אני קוראת לזה בין תווך, מצד אחד אתה צריך לשדר, להביא את החדשות, לספר את הסיפור. מצד שני, אני תוהה, האם יש גם איזושהי אחריות של תיווך? האם אני צריכה רגע לתווך את אמריקה לישראל ואת הישראלים לאמריקה?
קודם כל, כן, חד משמעית. בכלל, אני חושבת שהרבה ממקצוע העיתונות זה לא רק להביא סיפורים ולנסות להביא את הדברים כמו שהם, אלא גם לתווך. כי לדוגמה, כתבי משפט, אנשים שצופים בבית לא תמיד מבינים את השפה המשפטית. והתפקיד הוא לייצר משהו שהוא בגובה העיניים. שאנשים יבינו, ככה גם לגבי ארצות הברית. בין אם זה שיטת הממשל המאוד מורכבת, בין אם זה כל מיני מהלכים שאנשים יכולים לשאול את עצמם איך הם בכלל קשורים אליי, אבל הם מאוד מאוד קשורים, דברים שקורים כאילו מאחורי הקלעים במסדרונות האחוריים בגבעת הקפיטול, אבל מאוד מאוד רלוונטיים למה שקורה בישראל. והרבה פעמים, בגלל שאני נמצאת שם פיזית, אז אולי לא עבור הצופים, כי הצופים שלי הם ישראלים, הם דוברי עברית. אבל המקורות שלי, האנשים שאני פוגשת, האנשים בארצות הברית, הם היו אלה שבאים אליי כדי לשאול אותי על מה שקורה בישראל. על הפוליטיקה הישראלית, על הקשר בין ישראלים לבין יהדות התפוצות.
ברגע שאיזשהו צורך להיות, אני קוראת לזה יותר ממלכתית, כשזה מדובר בתווכי לנו רגע את ישראל, יותר אחריות, כי פתאום זה אני הפנים של השאלה?
גם, כן, תמיד, את יש איזה דיסקליימר, שלפעמים זו הודעתי האישית, או שזו רק פרשנות, אני לא נציגה רשמית של ישראל, אבל הרבה פעמים כן, וזה מצחיק, כי המון אנשים בניו יורק, כל הזמן הם שואלים אותי, מה, את לא יכולה להצביע בבחירות הישראליות בניו יורק? אמרתי, הם לא אמרו, אבל את שליחה, אמרתי, כן, אבל אני שליחת החדשות, אני לא שליחה רשמית, אני לא שגרירה, אין איזה תפקיד, וכאילו, לאנשים עכשיו, הם כאילו מצד אחד מבינים שלא, ומצד שני, יש איזה משהו בתפקיד הזה שמבחינתם יש איזה עניין של, של שליחות ולכן הם שמים את זה, ברור שצריך להיות הרבה יותר ממלכתיים, ואני יכולה גם להגיד שבמיוחד אם, גם זה התחיל כבר בקורונה, אבל ביתר סט אחרי 7 באוקטובר, גם הרבה מאוד ישראלים בניו יורק ובארצות הברית, גם פנו אליי כדי שאני אסביר להם דברים, על דברים שקורים בקהילה היהודית והישראלית, על דברים שקורים בישראל, איך זה משפיע עליהם, מענייני טיסות ועד לענייני אבטחה וחשש, ראו בי כמין איזה צינור ואיזה קשר, שהוא באמת גם מאוד מאוד ייחודי, כי חלק מהתפקיד של עיתונאי זה גם להיות נגיש לכולם, כולם יודעים שאפשר לפנות אליי, בין אם זה באינסטגרם או ברשתות או בכל דרך אחרת, אני חושב שיש להם את המספר טלפון שלי, אז הייתי מעין חמל כזה, והיו באמת קבוצות שפתחתי במהלך הקורונה לדוגמה, של עדכונים לישראלים בניו יורק. כי לא מעניין אותי מה מעדכנים אנשי הממשל בניו יורק לגבי מה שקורה באולבני. מעניין מה קורה בעיר ניו יורק, מעניין איך זה משפיע על הטיסות לישראל, איזה מבחנים עושים בישראל, משהו שהוא באמת מאוד ספציפי, ובכלל אני קצת מרגישה, ואולי ניגע בזה, כן, אבל גם כמי שיש לה משפחה ובכלל שסקרה וחלק ככה, יש לי לב מאוד גדול לקהילה יהודית בארצות הברית הלא ישראלית, ומצד שני, כישראלית שחיה שם, שאני קצת חיה בין כל העולמות, ואם אנחנו נדמיין איזה דיאגרמת ון כזו עם כמה בועות, אני נמצאת באמצע שיש, כל הזמן אני צריכה להסביר למי שלא נמצא איתי באותה בועה שאליה בדיוק אני נמצאת, איך זה נראה מהצד השני.
שזה אחד הדברים, אני אומרת, שאולי חיברו אותנו באופן טבעי אחת לשנייה, כי זה באמת כל הבועות או כל המעגלים שיש איזה רגעים שנדמה שהכל אותו דבר וכולנו כל הזמן דומים, אבל בסוף יש ניואנסים שמבדילים בינינו. ואני ככה רוצה לייצג שני עולמות שציינת אותם לפני רגע. יש את הסיפור של ישראל מול ארצות הברית. הממשל, ביטחון, כלכלה ועוד ועוד ועוד. ויש את הסיפור של ישראל מול העולם היהודי. שהליבה של העולם היהודי כרגע מחוץ למדינת ישראל יושב בעיר ניו יורק. קודם כל, תתארי לי מהמקום שלך את ההבנה הזאתי, איפה יש ממשקים בין שני עולמות, ואיפה באמת אנחנו צריכים להבין שאלה שני צירים שמתקיימים במקביל.
אז אני רוצה לקחת אותך דווקא לאיזושהי הבנה שמגיעה מהרקע הכי אישי שלי, מהמקום, דווקא מההיסטוריה שלי. אני נולדתי בליטא, ועלינו לארץ כשהייתי בת 1.5 שנים, וכל המשפחה של אבא שלי, כולל אנחנו, עלינו לארץ, וכל הצד של אמא שלי, כולל אחותה התאומה, וסבא שלי, וכל המשפחה שלה, עברו לגור בארצות הברית. אז תמיד יש את העולם המקביל הזה, ובתור מתבגרת הייתי בלהקה של הצופים שמופיעה בפני הקהילות היהודיות, והתפקיד הראשון שלי בתור כתבת בגלי צהל היה להיות כתבת עלייה וקליטה בעולם היהודי. עכשיו, אני ביקשתי את התפקיד הזה גם כי הרגשתי שיש לי איזה ערך מוסף לתרום שם, כי אני באמת משהו שאני מכירה, ובסוף אתה בן 18, כמה דברים אתה כבר באמת מכיר ויש לך איזה ערך מוסף, הרגשתי ששם יש לי, אבל גם כי חשבתי שזה באמת נושא נורא נורא חשוב. עכשיו, זה קצת מצחיק, כן? כי בסוף, בדרך כלל התחומים שמביאים לכתבים, התחומים הראשונים שלהם, זה תחומים לא הכי חשובים, נגיד את זה ככה. והופתעתי שזה לא נחשב תחום חשוב. ולאט לאט, אני כאילו בעצמי, הייתי קצת בשוק מהעובדה שמה שאצלי הוא חלק כל כך גדול בחיים, הקהילה היהודית בארצות הברית והקשר בישראל, ובכלל הקשר הזה בין קהילות יהודיות ותפוצות לבין ישראל, שהוא חלק כל כך משמעותי מהזהות שלי וממי שאני מהחיים שלי, הוא ממש לא נושא חשוב, לא במדינה, וגם לא, אני אגיד, גם לא בארצות הברית. ואני חושבת שפה יש איזושהי בעיה או תדמה, ואני חושבת שזה משהו שהתפתח עם השנים, שהוא קיים בשני הצדדים. זאת אומרת, גם בארצות הברית, צורת הידי, היה פעם איזה ארגון יהודי שניהל איזשהו דיון על ישראל, מבלי שישראלי אחד אפילו יהיה חבר בפאנלים וביום איום הזה. כי יש עולם שלם של יהדות ארצות הברית, שהוא עולם של ישראל, יש בו תפקיד, אבל הוא יכול להיות לפעמים תפקיד שולי. מאוד מאוד שולי. זאת אומרת, ישראל היא לא לב העניין, ומבחינת ישראלים, ישראל היא העניין, גם ביהדות, והקהילות היהודיות הם איזה נספח או משהו מאוד מאוד שולי, ויש איזה פער שמאוד קשה להתגבר עליו, על ישראליות שקיימת בלי העולם היהודי בכלל אצל חלק מהאנשים, שזה חבל, ועל העולם היהודי שמתקיים בחול בלי בכלל ישראל, שזאת גם בעיה.
שזה הגשר שאנחנו מנסים הרבה פעמים להביא לידי ביטוי, כי הפער הזה הוא ליבת, אני אומרת, הסיפור.
נכון, נכון לגמרי. אני גם חושבת שאחרי השבעה באוקטובר, הרבה אנשים בקהילה היהודית הבינו שבין אם הם רוצים או לא, היהדות מגדירה אותם באופן הרבה יותר עמוק ממה שהם חושבים. זה לא רק עניין
של... ממה שהם מגדירים את עצמם.
נכון, זה לא רק עניין של בחירה בסוף, זה איך שנולדת, אתה יכול לבחור, אתה יכול להיות אדם יותר מאמין או פחות מאמין, שזה ההזדהות הראשונית שלך או לא, אבל בסוף אתה יהודי, גם אם אתה מנסה להעמיד פנים שלא, הסביבה רואה אותך כיהודי, ולכן גם הקשר עם ישראל משפיע מאוד על היהודים בחול. ולכן כשהרבה יהודים אומרים שלא אכפת להם ממה שקורה בישראל, זה בסוף משפיע עליהם. או כשאנחנו באים ואומרים, למה אתם בכלל מבקרים את ישראל? מי שמכם? אתם בכלל לא גרים פה, גם אנחנו צריכים להבין כישראלים שזה משפיע עליהם מאוד. ולכן הקשר הזה, תיאת, כמו בכל זוגיות, צריך שתהיה בו כמה שיותר תקשורת וכמה שיותר החלפת שיח, גם אם לא מסכימים, וזה בסדר, גם בתוך ישראל אנחנו לא מסכימים, אבל להבין שהקשר הזה לא ייעלם, גם אם נחשוב שזה לא כבר שם, ולצערי, כן, יש הרבה מאוד דברים שנאמרו, גם על ידי גורמים בממשלה במהלך השנים, שהקשר הזה הוא לא חשוב, שמבחינת דמוגרפית הוא לא רלוונטי. הוא חשוב, והוא חשוב לא רק מכל מיני סיבות כלכליות ושל השפעה. זה ממש בעניין של הזהות וההגדרה, וגם החובה של המדינה. הרי בסוף כשמדינת ישראל נוסדה, כדי להיות הבית הבטוח לקהילה היהודית, למקום המבטח, זה לא רק כדי שהיא תהיה חזקה, אלא גם כדי באמת להיות איזשהו מגדלור כלפי היהודים ברחבי העולם, כדי שהם ירגישו את השייכות הזאת, כדי שהם ידעו שיש להם מקום לאן לחזור, ולכן הם צריכים להרגיש את הזהות הזאת ותחושת השייכות הזאת.
את היית בניו יורק באחת התקופות היותר מרתקות, אני אומרת בעולם, בזמן שאנו חיים, בין קורונה לשבעה באוקטובר, בין מהפכות בתוך ארצות הברית בפן הדמוגרפי והפנימי, כן. כולל בחירתו של טראמפ. תקופה מרתקת. איך זה לחוות את המציאות, אני אומרת, שלא קשורה לישראל, קשורה לארצות הברית, בארצות הברית, איך זה היה עבורך להיות שם ברגעים, בימים האלה המורכבים?
תראי, אני חייבת להגיד שכשעברנו לארצות הברית ב-2019, אז לא אני ולא בעלי לא הבנו כל כך למה אנחנו נכנסים. שזה טוב כנראה, כי יכול להיות שאם אני יהודים, לא בטוח שהיינו עושים את המעבר הזה, כי סך הכל היה לנו טוב, ופשוט הרגשנו שיש הזדמנויות ושבא לנו יותר, ושאנחנו רוצים לבדוק מה עוד יש לעולם להציע. באמת, ממש הסתכלנו על זה כמו סוג של הרפתקה, וגם אמרנו שנשאר שנתיים, בסוף נשארנו שש, אבל אני חושבת שזה בעיקר גרם, קודם כל, הסקייל של אמריקה, זה משהו שקשה מאוד
להבין
ולהעביר אותו, מה שבארץ, אגב, זה מדהים, כי לפעמים בישראל עושים דברים לא פחות טוב מהאמריקאים, עם פחות אנשים. הסקייל יש לו יתרונות מאוד גדולים, הגודל, הכל הוא באמת אמריקה, כמו שאומרים, אבל גם מסבך מאוד דברים. אני מצאתי בסוף שהרבה מהדברים, האופן שבו חונכנו כישראלים, הוא מאוד מקל על ההתנהלות בארצות הברית, כי אנחנו באמת יודעים איך להזיז דברים, איך להיות מאוד מאוד יעילים גם בצוות קטן. מצד שני, כשנתקלים במכונה האמריקאית הבירוקרטית הרגילה של כדי להפיק מרואיין אחד צריך לשלוח 200 מיילים ולא הכל ככה הוא נגיש בוואטסאפ, והקושי בגלל שזו אומה של 350 מיליון איש להשיג אקסס לאנשים שבישראל, כעיתונאית, אבל עזבי, גם לא כעיתונאית. היום כל בן אדם יכול בשני וואטסאפים להשיג מספר של כל שר בממשלה, להגיע לכל רשות שלטונית. זה יחסית מאוד פשוט.
נגיש.
כן, ונגיש. אנחנו קטנים. עכשיו, אני מבינה למה ארצות הברית מתנהלת כמו שהיא מתנהלת, כן? בסוף, כבר אומרת, אם ארצות הברית בגודל שאתה מתנהלת כמו ישראל, זה ההודו. אבל זה היה מאוד מורכב. אני חושבת שהתהפוכות והדברים שקרו בארצות הברית, א', גרמו לי להיות הרבה יותר צנועה, אני חושבת.
מהמם.
להבין כמה אנחנו לא באמת יודעים, וכמה החיים חזקים יותר, וכמה אנחנו כולנו שבועים בקונספציות מסוימות. זה לא רק מבחינה ביטחונית, זה גם מבחינה פוליטית.
חלוטין.
זה גם כמה אנחנו נמצאים בתוך בועות. יש איזה עניין שדווקא כשדברים גדולים קורים, ואת נמצאת מחוץ, ואת פתאום שומעת את השיח שיש בארץ. זה יכול להיות בחדשות, זה יכול להיות שם שיח בין אנשים, ואת מבינה כמה אנשים לא מודעים לשיח האחר מאוד שקורה בארצות הברית, לזה שיש כל כך הרבה השקפות עולם שונות, ואני גם חושבת שדווקא כעיתונאית, יש משהו מאוד humbling, אני אגיד.
מרתק.
ולהיות במקום שבו את לא במהדורה הנצפית בישראל, ובסוף האנשים שאני עובדת מולם, הם לא צופים כל יום חדשות 12, כמו שקורה בארץ, שזאת מהדורה הכי נצפית. הם לא מבינים אפילו עברית, אני לא יכולה, כשהם נותנים לי איזה סיפור ולפח מקורות, זה לשלוח להם את הסיפורים שלי ושאני מפרסמת, הם אפילו יכולים, הם לא מבינים, לא צופים בזה. ולכן זה מחדד איזשהן תכונות שהן חשובות מאוד מאוד לעיתונאים, וגם באמת נותן פשוט פרספקטיבה חכמה וטובה הרבה יותר. אני מה זוכרת, אני נותנת דוגמאות מהקורונה, כי זה מאוד קל להמחיש כמה היה פער כשבארצות הברית התחילו לסגור דברים, ואני אומרת כאילו בניו יורק לא מבינים בכלל מה עומד לבוא, כי בארץ התחילו לסגור לפני, זאת אומרת היו יותר זהירים, ואני זוכרת שאני אומרת לאורך שלי, והוא עושה לי, יונה, את מגזימה, כאילו, זה לא... ובסוף, באמת, ראינו שניו יורק הייתה באמת, הכמויות של החולי ושל המוות, זה היה באמת משהו אדיר. ואותו הדבר, גם לגבי המלחמה, בזמן שאנחנו מדברים בארץ על דברים מאוד מסוימים, וזה הכי לגיטימי וזה בסדר, ויש לנו אינטרסים שונים ורצונות שונים, במהדורות החדשות בארצות הברית. או שלא עוסקים, או שעוסקים בזה, אבל מזווית שהיא אחרת לגמרי. שוב, מובן מאוד, אבל חשוב מאוד לדעת, זה ממש איזה ניעור כזה, אני מרגישה שחשתי, לבוא טבולה רסה לדברים פתאום, ולא לבוא עם איזשהם הנחות מקדימות לגבי למה אנשים קולים כמו שהם.
הערה מאוד חשובה, אני חושבת, ההנחות יסוד שלנו והשיפוטיות שאנחנו מתיימרים להבין את הצד השני, אני חושבת שזו הבחנה חשובה. השבעה באוקטובר קורה, את בארצות הברית. ספרי לנו רגע מה זה להיות קודם כל בחוץ ולחוות את זה, ומה השתנה בתפקיד או בחוויה מהרגע שזה קורה?
אז קודם כל, אני יכולה להגיד שבאמת בחודש הראשון לא זזתי מהמיקרופון והמצלמה, כי כל הזמן הייתה שאלה של מה יעשה הנשיא ביידן, מה ארצות הברית תעשה, כולם זוכרים את הנאום המפורסם שלו בדיוק עם הדונט, וכמה ימים אחרי, וגם באמת פתאום הסיקור מבחינת הבית הלבן הפך להיות מאוד מאוד אינטנסיבי. זאת אומרת, כל יום יש תדריך של קרבי, שנהיה פתאום הדובר לענייני המלחמה, כן, זה היה עוד באוקראינה ורוסיה, ופתאום נשאב גם לדבר הזה, האקסס שהבית הלבן מאפשר, פתאום יש יותר מקורות, יותר גישה, הם מבינים שזה חשוב לנו, העיתונאים, גם כדי להסביר לציבור, ולכן באמת מקבלים גישה די מדהימה לבית הלבן, ויש איזה מין אדרנלין של התחלה, שאני אומרת לעצמי, טוב, בארץ זה מטורף, הם צריכים לעשות את כל השידורים האלה, והם עוד תוך כדי מלחמה, אני פה כאילו, מה אני אגיד? כן, גם הרבה תחושת אשם, שאני לא נמצאת בארץ בזמן שזה קורה, ובאמת המתים שלי הם מסכנים את החיים שלהם, ונמצאים כל היום וכל הלילה בשידור, ואני לא אשכח שאחרי חודש היה איזה דיון באום, ופתאום יצאתי במהלך היום, ככה קצת רחוק יותר ממה שאני רגילה בדרך כלל, נוסעת במונית, ואני מסתכלת החוצה, וכאילו התחילה שלכת, ואמרתי, איזה קטע, ולניו יורק באמת השלכת מגיעה באזור כזה סוף אוקטובר, תחילת נובמבר, ואני אומרת, וואו, אשכרה נכון, אנחנו כבר בנובמבר, כאילו...
תחושת הזמן עבדה.
תחושת הזמן עבדה, וגם הכל היה רגיל, השלכת הייתה רגילה, אנשים התנהלו כרגיל, חרב עלינו הבית, אנשים נטבחו ונרצחו וקרה דבר כזה, ואנשים פשוט ממשיכים כרגיל. עכשיו, זה לא אמור להפתיע אותי, כן? אני לא מצפה שלכל אדם ברחוב עכשיו יהיה אכפת, אני חושבת כמה לנו יהיה אכפת כשקרו דברים מזעזעים במקומות אחרים בעולם. אבל הרגשתי לבד. וניו יורק זה המקום הכי יהודי בעולם, והכי ישראלי, ועם כל כך הרבה חברים שם, ואפילו משפחה שיש לי שם, כאילו, מן הסתם אני עם הבן זוג שלי, ועם הבן שלנו, ויש איזו תחושת זרות, שהיא...
ממש מזדהה.
היא באמת מרגישים אותה בכל מקום בעצמות, וזה מעניין, כשעברנו לניו יורק, אמרתי משפט לבעלי, אמרתי לו שהזרות לא זרה לי. יש משהו בלגדול בארץ כעולה, אפילו שהגעתי בגיל צעיר, אבל תהיה, אני ראשונה שהתגייסתי במשפחה שלי, וההורים שלי לא ידעו מה, הם היו שכירים כל החיים שלהם, מה אני אמורה לעשות שמשתררת מהצבא עם ביטוח לאומי לדוגמה, כל מיני דברים שזה במיומנויות חיים בסיסיות, שזה לא כל כך הפריע לי, כן? אבל זה עניין של זרות, של זה לא הכל obvious, זה לא הכל given. ובניו יורק הייתה אותה תחושה, אבל לי לא הייתה זרה, כי אוקיי, סוב, אז אני צריכה ללמוד עכשיו איך פה פותחים חשבון בנק, ואיך פה נרשמים לקבל דברים, ואיך פה מקבלים הטבות, וזה לא מאוד מאוד ברור, כמו שאתה במקום שלך בבית שגדלת, וזו תחושה שהקטה שוב, למרות שהזרות לא זרה לי, היא הקטה באופן מאוד מאוד קשוח אחרי השבעה באוקטובר, והייתה לנו התלבטות כשהבן הבכור שלי נולד, אמנואל, אז נסענו לארץ לחופשת לידה לשלושה חודשים, חזרתי מהחופשת לידה ממש חודשיים לפני השבעה באוקטובר, והתלבטנו האם להישאר כבר בארץ או לחזור לארצות הברית, ואמרנו, טוב, יש שנת בחירות, בכל זאת אנחנו נחזור, כאילו עוד לא טעמנו את הכל, ואנחנו לא יודעים גם איך זה להיות הורים בניו יורק, בואו ננסה, מקסימום תמיד אפשר לחזור לארץ, ואז... אני ממש חושבת שמבלי לדבר על זה אפילו, ישר אחרי השבעה באוקטובר, פשוט הבנו שזה, כאילו שהמקום שלנו זה בארץ, שאנחנו צריכים לחזור, וזה מה שבסוף גם הביא אותנו לחזור, כי זה באמת היה, הייתה תחושה מאוד מאוד קשה של, של אתה בסוף רוצה להיות בבית.
תזכורת של מי אנחנו ואיפה אנחנו מרגישים הכי בבית.
כן, זה מטורף, יש את המערכון הזה של ארץ נהדרת, שהוא פשוט, הוא מדויק, כי הוא בדיוק על היהודים שמגיעים מניו יורק לארץ, אומרים לישראל, למקום היחיד שבטוח בו, בתחילות כיהודי, ואלה שעוזבים מארץ ואומרים, מי רוצה להיות בארץ, מלחמה, מדינה מטורפת. אני גם מבינה את כולם, זה מאוד לגיטימי, אבל אני חושבת ש... מי שלא חווה את זה שם לא מבין את התחושה הזאת שהיא כאילו נראית הזויה, אבל בסוף באמת זה, בסוף זה הבית, וזה גם לא ככה לכולם. יש משהו, אפרופו העניין הזה של הקהילתיות ושל הקהילות היהודיות ולמה הקשר הוא חשוב, השפה, המוכרות, זה לא מספיק כדי שמקום ירגיש לך בית. אתה צריך גם משהו מעבר לזה, ואני יכולה להבין לדוגמה אנשים שגרים בישראל.
ולא מרגישים את זה.
ולא מרגישים את זה. ואין להם איזשהם קשרים חזקים ששומרים עליהם פה. וזה משהו אחר מאשר אני וגם בעלי, שבאמת יש לנו פה משפחה גדולה שאנחנו מאוד מחוברים אליה. ורצינו גם לגדל את הילד שלנו בסוף בארץ. רצינו לגדל אותו כישראלי, וגם אני ברמה האישית, אני כזה מאוד, תמיד עם רגשות אשם כל הזמן, כל מיני דברים, שזה גם מאוד יהודי מצידי. אני אומרת, ההורים שלי הקריבו כל כך הרבה בשביל לעלות לארץ. ברור שההזדמנויות הם היו גם, נגיד, גם היו עוברים לארצות הברית, כמו המשפחה של אמא שלי, היו הרבה יותר גדולות, גם מבחינה כלכלית וכולי. אבל הקריבו כל כך הרבה כדי שנוכל לחיות בישראל, זה קצת לא פייר שאני לא עושה את אותו מאמץ. אני אגיד בכוכבית, לבעלי יש אזרחות אמריקאית, לבן של אזרחות אמריקאית, נורא קל לי להגיד את זה. יש הרבה אנשים שאין להם את הפריבילגיה הזאת, שהם יכולים לבחור. ולכן אני באמת שמה בכוכבית, כל אחד צריך לעשות בסוף את מה שמתאים לו, אבל מבחינתנו, זה כאילו היה ברור שזה יהיה קשה, וחזרה לארצך הרבה שנים, פתאום כהורים וזה, זה יהיה קשה, וקריירות ועניינים, אבל זה בסוף הבית. כאילו, לא משנה מה, הנה, כל השש שנים האלה הוכיחו שאי אפשר להחליף בית.
קודם כל זה מרגש לשמוע, ואני מזדהה עם המון ממה שאת מתארת. ואם אני רגע עוד נשארת בסיפור של מה השתנה מהשבעה באוקטובר בארצות הברית, עם כל מה שגם דיווחת על זה רבות, עם החוויה של הקמפוסים והסטודנטים, כן. וניו יורק שהשתנתה לנו מול העיניים מראש עיר, אני אומרת, פרו ישראלי בצורה יוצאת דופן למציאות מאוד מורכבת עם ראש עיר ממדני, ספרי לי רגע, איך היה לראות את הדור הצעיר? איך חווית או מה למדת ממה שנעשה בתוך ארצות הברית?
קודם כל, יש איזושהי תחושה שהכל מטומטם. אני לא יודעת אם את מזדהה למה שאני אומרת, אבל באמת, כמה, קל לייצר נרטיבים וכמה קל לשטוף לאנשים את המוח. וזה, אני לא מדברת רק בהקשר אפילו של נגדנו, אלא בכלל. הרשתות והמלחמה הפכו להיות איזשהו קר מאוד מאוד פורה לכל כך הרבה דברים שאפשר כל כך בקלות לשחק לאנשים במוח. זה היה קצת מאכזב סתם כבת אדם בעולם, כן? כמה לפעמים אנחנו חושבים שיש בנו המון חשיבה עצמאית, ושאנחנו אחראים לרעיונות שלנו, ושבאמת אנחנו מונעים מאידיאולוגיה, ואנחנו כל כך מושפעים, כולנו, מכל מיני נרטיבים שיש לנו במוח. אני חושבת שיש משהו בניו יורק, שפתאום המחשבה שאתה זר, שמחשבנים אלה ישראלית, אבל אני חושבת הרבה מהחברים שלי, היהודים האמריקאים, הרגישו זרים והרגישו ממש תחושה של בגידה. הרגישו, וזו תחושה שדווקא בניו יורק, וצריך להבין, זה כמו להיות אדם מאמין בירושלים, בסדר? זאת אומרת, להיות יהודי בניו יורק, אתה מרגיש שזה המקום שלך הכי טבעי להיות בו, אין מקום שאמור להיות בו יותר קל בארצות הברית להיות יהודי,
נכון.
מאשר בניו יורק. ופתאום אנשים הרגישו שבסוף, בסוף, בסוף, כאילו יש להם שלט ענק על המצח שאומר שהם יהודים, וזה בכל מיני קונסטלציות, כן? אבל באקדמיה. אני אפילו לא מדברת על הסטודנטים ועל הפגנות, אפשר להגיד אנשים צעירים, אלא גם אנשים שעושים דוקטורט ופוסט-דוקטורט, והרגישו שאנשים שיהיו אמיתים שלהם, שיהיו חברים שלהם בסוף, כשהם היו צריכים לבחור, עוד מבלי שהם בכלל ביעו איזושהי עמדה, כן? בסוף היהדות שלהם הפכה להיות מה שמוציא אותה מהקבוצה. בסוף הרגישו שאנשים יפנו להם גב, שהם חשבו שהם חולקים את אותם ערכים מאוד מאוד ליברליים עם, עם, עם חברים שלהם, ובסוף הם מגלים שמעל הכל הם יהודים. זאת אומרת, לפני שהם אקדמיים, לפני שהם ליברליים, לפני הכל הם יהודים, גם מבחינת האחרים. אני חושבת שזה יצר איזושהי מין תחושה של אי אפשר לסמוך על שום דבר. והתחושה הזאת היא תחושה שמאוד קשה, גם אם זה לא פוגש אותך ביום-יום, זה שזה יושב במאחורה של הראש, זה דבר שהוא הוא מאוד קשה.
כן.
הוא מעיק, הוא שואב איזשהם כוחות נפשיים, ואני חושבת שלהרבה אנשים זה באמת שינה את התפיסה, וגם כמה קל להסיט, כמה קל להתהפך. אני כן חושבת שהדבר החיובי במובן הזה, זה שהרבה מהתופעות שאנחנו מדברות עליהן כבר היו קיימות לפני. ופתאום עכשיו...
והציף את זה מעל פני הקרקע?
בדיוק. וכאילו, הסיר את המסכות מעל כולם, כבר אי אפשר להגיד, אין דבר כזה אנטישמיות בארצות הברית, אין עלייה באנטישמיות, אין אנטישמיות בקמפוסים, כבר אי אפשר להגיד שפוליטיקאים מסוימים מדברים באופן גלוי נגד ישראל, לא רק בהיבט של סוגיות פוליטיות ספציפיות כמו השטחים או הכיבוש או דברים כאלה, אלא... עצם הקיום של מדינת ישראל הוא נושא שבמחלוקת, ואי אפשר להתכחש לעובדה שזה אכן הדבר. אני חושבת, אני מקווה שזה יכול להתחיל איזשהו תהליך של ריפוי והתבוננות, כי מרגיש לי שעד עכשיו כולם שיחקו בנדמה לי.
טוב, אבל זה מעניין, כי אני אומרת, כולנו מבינים, לפחות מי שעוסק בתחום, ובטח מי שעוסק בעולם הביטחון ואנשי כלכלה, שישראל צריכה להסתכל על יהדות ארצות הברית כנכס לאומי, נכס ביטחוני לאומי. ועדיין יש המון המון, כמו שאת אומרת, פערים. ולא רק פערים של הבנה ותרבות, אלא פערים של תפיסה, של עומק, של שייכות, של התבוננות על סוגיה וטיפול בה ככזה. ואני טועה, את חושבת שאנחנו נראה שינוי בעקבות השנתיים, שלוש המאוד מורכבות האלה, או מה צריך לעשות במדינת ישראל כדי שנדבר ונעשה את מה שאנחנו חושבים?
קודם כל, אני חושבת שכבר יש שינוי. לא תמיד הוא לטובה, אגב, אבל אנחנו רואים את הקהילה היהודית בארצות הברית בעצם מתפצלת לשניים סביב הסוגיה של ישראל. לפני זה היה ככה המון גוונים, או פשוט משהו שלא דיברו עליו. עכשיו זאת הסוגיה המרכזית בלב הזהות היהודית האמריקנית, מה שלא היה לפני זה. אני חושבת שזו הזדמנות, אני לא יודעת להגיד האם בסוף אנחנו נראה את השינוי בכיוון הטוב, כן? זאת אומרת שהקשר יהיה עם המחלוקות, עם הכל, אבל שיהיה פשוט קשר טוב יותר, אני מקווה. הרבה פעמים אני נותנת את הדימוי של... של מדינת ישראל ושל הקהילה היהודית, כמו איזה הורים וילדים מתבגרים, כן? למרות שפה זה קצת הפוך במי ההורה ומי הילד, אבל אחרי תקופה שבה באמת ישראל הייתה הדבר הכי מגניב שיש, אנשים התגאו בזה שהם הולכים להתנדב בישראל, זה היה באמת איזשהו פרויקט שהיה הגאווה הגדולה של היהדות ארצות הברית. זה מרגיש לי כזה כמו שלב של מהינקות, כן, ועד לגיל ההתבגרות. ועכשיו אני קצת מרגישה שאנחנו מגיעים לגיל ההתבגרות ולגיל ההתפכחות, שהרבה צעירים, אבל לא רק, מבינים שמדינת ישראל היא לא מושלמת. וכשאתה בתור מתבגר מבין שההורים שלך לא מושלמים, אתה מתחיל איזשהו מרד, אתה אומר, זה לא מה שהבטיחו לי, זה לא מה שאמרו לי. ואתה מבין גם שהדברים הלא מושלמים האלה משליחים גם עליך, יש להם השפעה גם עליך, וזה קצת השלב שבו אנחנו נמצאים. אני מקווה שאחרי המרד הזה ואחרי שכל המסכות ירדו, אז כן, אפשר לאהוב את ישראל ולבקר אותה, אפשר לחשוב שהיא לא מושלמת, וגם אנחנו צריכים להבין שנכון, אנחנו כבר לא תלויים באופן בלעדי ביהדות ארצות הברית, אבל היא עדיין חשובה, היא עדיין חלק מהמשפחה הזו, ואני מרגישה שזה ממש איזשהו מין תהליך כמו של אימהות ובנות שפתאום בגילי ה-20 מבינות כמה חשוב הקשר הזה ביניהם, למרות שנים סוערות של שגיל התבגרות, שזה שם, שבסופו של דבר אפשר עם כל המורכבויות להבין שהקשר החזק הזה הוא קריטי.
מה את היית אומרת שהערכים המשותפים שיש לישראל ולארצות הברית? לאו דווקא רק הקהילה היהודית. יש לנו 3-4 ערכים שאפשר להגיד הם ערכים משותפים?
כן, אבל זה מתערער כל הזמן, בגלל כל אחד מהצדדים. אני חושבת שהעולם הוא באיזה מין תקופה, בכלל, זה לא קשור רק לישראל ולארצות הברית, של ערעור של כל מיני מוסכמות שקיימות. אז מן הסתם, הערך של הדמוקרטיה ושל החופש והשוויון, זה היה משהו שהגדיר, הרי אין בסוף במזרח התיכון עוד מדינה שדומה לארצות הברית כמו ישראל. עכשיו אנחנו רואים איזשהו ערעור של הדבר הזה, ובחינה של הכל, מכל מיני סיבות שאני לא אכנס אליהם. אני עדיין חושבת שבקור של ההשקפה של רוב אזרחי ישראל המוחלט ורוב האזרחים האמריקנים, של בחירות חופשיות, של איך אדם צריך לחיות את חייו, של כמה המסגרות הפוליטיות והחברתיות צריכות להגביל אותך מבחינת חיי היומיום שלך ומה שאתה יכול לעשות, של המיסוי ואיך זה צריך להתחלק, כן, בסוף גם המחלוקות בינינו הם לא כאלה גדולות כמו שיש לעומת מדינות אחרות שהן דיקטטורות והן מלוכניות. אני חושבת שזה נשמע כאילו משהו כזה של שנות ה-50 אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל לא, זה שאלות שעומדות על הפרק עד היום, ואני חושבת שעדיין גם עכשיו בישראל ובארצות הברית יש איזשהו ערך קור משותף של מה המטרה של סליחה לשיחה הפילוסופית, כן, אבל של
לא, זה חשוב.
של הקיום שלנו פה, של בסוף, האם המטרה זה עוד כוח, או המטרה זה לאפשר לאנשים לחיות את חייהם וכמה שיותר שגשוג, רווחה וביטחון, שזה גם דבר שהוא מאוד מאוד חשוב.
ושאלה לסיום, איזשהו סיפור של מאחורי הקלעים, איזשהו אנקדוטה שככה תלך איתך?
וואו, יש המון, אבל אני נקודה אחת שדווקא מאחורי הקלעים שלה הרענתי את סטיב ויטקוף, זה היה בדיוק כשממשל טראמפ נכנס לתפקיד ורדפתי אחר באמת אחרי הרבה זמן, והיו באמת המון סיפורים מאחורי הקלעים של איך בסוף הצלחתי לתפוס אותו, וזה היה באיזשהו ריאלי כזה גדול של טראמפ לפני יום הבחירות, ביום של שחרור החטופות בעסקה השנייה בפעימה, והייתה התרגשות מאוד מאוד גדולה, והוא מכניס אותי לאיזה חדר עם טראמפ, שגם לא אני יכולה איתו כמה מילים ולדבר איתו על העסקה הספציפית הזו. ולפני הרעיון, כשהוא סוף סוף מסכים לדבר איתי, הוא אומר לי, אתם, אנשים הישראליות, אני מכיר אתכם, אתם כאלה נחושות, רק בשביל זה מגיע לך הרעיון. וכאילו, זה סתם איזו נקודה קטנה באנקדוטה, אבל אמרתי, טוב, לפחות יש משהו אחד, גם בהיבט הזה של יחסי ציבור, שבאמת אני מאוד מאוד, אני גאה שזה השם שיש לנשים ישראליות, ועל הנחישות הזו, ואני חושבת שזה באמת משהו שהוא הולך קדימה, ושאני מקווה אחרי התקופות המאוד מאוד סוערות שאנחנו חווים, יהיה גם
נחלה ושקט.
חד משמעית, וגם הרבה מאוד דברים טובים שיוצאים מזה, זה משהו שישאר גם הלאה. כאילו, הלוואי, באמת, ולא היינו צריכים לחוות את כל זה, אבל בהינתן כבר שעברנו את הדבר הנוראי הזה של השבעה באוקטובר, ואת כל ההשלכות אחרי, וכל האובדן, וכל הכאב, שאפשר יהיה לראות איך מתוך הרגע הזה אנחנו גם מתרוממים, וגם מבינים. גם החשיבות של הקשר עם ארצות הברית, עם יהדות התפוצות, המעורבות שלנו בחיים של עצמנו, גם חשובה מאוד.
אפשר לשוחח איתך עוד שעות רבות. אני רוצה להודות לך בשני אופנים. אחד על שיחה חשובה ומרתקת, ועל עבודה מקצועית באמת שגורמת לנו ללמוד, להקשיב, להכיר, ושרק נמשיך ביחד, כמו שאמרת, גם פנימה וגם החוצה, להבין את משמעות הקשר. אז המון המון תודה, יונה לבזון, על שיחה מרתקת.
תודה רבה, שירה. כיף להיות פה. הדודים מאמריקה.